קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
היום נעסוק בשאלות ותשובות בניין אב, ספרים שנכתבו על ידי הרב ראשון לציון, אליהו בקשי דורון. הרב בקשי דורון נולד בשנת 1941, תפשין א', בירושלים. הוא קיבל חינוך דתי ציוני בירושלים, למד בבית ספר דוגמה, אחר כך עבר לישיבת הדרום ברחובות, ומשם למד ישיבה גבוהה בחברון. במשך שנותיו בחברון נודע כתלמיד חכם גדול, ועבר ללמוד בכולל ליד מוסד הרב קוק ובישיבת כל יעקב. אני זוכר שלפני שנים רבות הצעירים, הרבנים הצעירים, התלמיד החכמים הצעירים במוסד הרב קוק היו מחברים ספרים כל שנה בנושא שהם למדו באותה שנה. הרב ז'ולטי, שהיה ראש הכולל, היה מעביר שיעור, והרבה מהחבר'ה שלמדו אז באותו הכולל היו מעבירים את השיעורים במוסד הרב קוק בימי עיון בכינוס תורה שבעל פה. הרב בקשי נתמנה כרב בבת ים בצעירותו בשנת 1970, וב-1972, והוא רק בן 31, הוא התמנה להיות הרב הראשי של בת ים. שלוש שנים לאחר מכן, עדיין בגיל צעיר, קיבל תפקיד כרב העיר חיפה, ושם כיהן 18 שנה. ב-1993, הוא נתמנה להיות הראשון לציון הרב הראשי למדינת ישראל, והוא כיהן בתפקיד הזה 10 שנים. במשך שנותיו, מאז שבצעירותו עד היום, הוסיף סדרה שלמה של שוטים בשם בניין אב. יש כמה וכמה חלקים היום, יש גם ספרים אחרים, בנייני דרוש, בנייני דיומה. הספרים האלה, שבניין אב שאנחנו נדון בהם, הם שאלות ותשובות במובן הקלאסי. אני רוצה להתייחס היום לכמה תשובות שהן מעניינות, שקשורות לדעתי מאוד מאוד לתקופה שבה אנחנו חיים. שאלה שמופיעה בבניין אב, דווקא בחלק ד', הוא שאלה בקשר לתפילת הדרך בברכה היום בכבישי הארץ. אחד שלח לרב קונטרס על תפילת הדרך, ושם הוא דן בכבישים היום, אפילו הכבישים בארץ הבין עירוניים, שנוסעים שם יכול להיות הרבה קילומטרים, אבל אין מקום שאתה עוזב את היישוב במובן שתוך שתי פרסאות, בערך 7.7 קילומטר בקו אווירי, יש יישוב כמעט בכל מקום. ואז יש מקום להסתפק אם מברכים תפילת הדרך, שהרי הביור ההלכה הסתפק בסימן קופיות, שאם אין שתי פרסאות ללא יישוב, אין לברך תפילת הדרך בברכה. הרב בקשי התייחס לשאלה הזאת, והביא ובנה בניין יסודי מאוד בקשר לתפילת הדרך. בלשונו, הוא מזכיר שתפילת הדרך איננה רק בקשה על שמירה מסכנה. יש דבר שמובן מאליו. על סכנה לבד לא תקנו תפילת הדרך. נניח שאחד עובר תוך עיר ואפילו עם הכבישים בעיר המסוכנים מאוד. אחד למשל עובר מעבר חצייה שהוא מקום ברור שהיו שם המון תאונות בעבר ומקום מאוד מסוכן. זה לא עולה לדעת שאחד יברך שם תפילת הדרך. אמנם הרב בקשי הביא תשובה של הדברי ישראל, ספר שאחרת לא הייתי מכיר אותו, שדן בנושא הפרסה בתוך עיר גדולה אם יברך בשם ומלכות. אותו הרב כתב שלא יברך מטעם שבעיר יש שמירה של משטרות וכדומה. אבל לכאורה הדיון הזה הוא מיותר, שתפילת הדרך נתקנה על דרך, ולא נתקנה על מקום שאי אפשר להתייחס לזה כדרך. הרב בקשי הביא שיטת רש"י בברכות, דף כ"ט עמוד ב' דף ל' עמוד א', שמברכים רק בפרסה ראשונה. הגמרא אומרת שם שמברכים בפרסה ראשונה. רש"י לומד שמברכים רק בפרסה ראשונה. ואם בן אדם כבר עבר את הפרסה הראשונה, שוב אינו מברך. הראש שם הקשה, הרי יש סכנה גם לאחר מכן. הרי הסכנה נמשכת כל הזמן. אז במידה שאחד שכח להגיד תפילת הדרך בפרסה ראשונה, למה שיפסיד תפילת הדרך? הרי עדיין הוא עומד במקום סכנה. הרב בקשי הבין מתוך דברי רש"י שהרעיון לברך תפילת הדרך קשורה מלשון הגמרא שם בברכות. כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. שואלת הגמרא, מה הימלך בקונך וצא? אמר רבי יעקב, אמר רבי חסדא, זו תפילת הדרך. העניין הוא שאתה כאילו מבקש רשות, או מבקש את שיתוף השכינה בזמן שאחד יוצא לדרך. ולכן, היא קרה דווקא עם היציאה, בזמן שאתה הולך, ואתה נמלך בקונך, אתה כאילו מבקש רשות. אבל אם כבר עזבת את המקום הזה, יצאת כבר פרסה, אז שוב לא שייך להימלך בקונך, ושוב לא שייך לברך. אמנם הראשונים חולקים הרש"י, ואנחנו כנראה פוסקים, לא לפי רש"י, שאפילו אם יצאת יותר מפרסה, עדיין ממשיכים תפילת הדרך, אבל זה אינו שולל את הרעיון העקרוני ביסוד תפילת הדרך. מעניין שם שהמאירי בברכות מסביר מה שהזכרתי, שלאחר פרסה אינו מברך משום שאין זה נמלך בקונך, לפי שעיקר תפילת הדרך היא בקשת רשות לפני היציאה. מה שעוד מעניין שם, שהרבנו יונה בברכות גם הקשה הרש"י, למה לא מברכים תפילת הדרך גם אחרי פרסה. אבל הוא השווה את זה לברכה על הנחת תפילין או עיטוף בציצית. הרי ברור שצריכים לברך על תפילין עובר לעשייתן, לפני שאתה מניח את התפילין. וידועה שיטת הרמב״ם, שאחד ששכח או מאיזה סיבה לא בירך ברכת המצווה עובר לעשייתן, שוב אינו מברך. אלא אם כן, המצווה היא מצווה שיש לה המשך. למשל, אם אחד, נניח שברכת השחיטה זה ברכת המצווה. ואם אחד שחט ולא בירך, שוב אינו מברך. אבל אם אחד התעטף בטלית ושכח לברך בזמן העטיפה, הרי הוא הולך עם טלית כל התפילה. אז נניח שהוא נזכר 5 דקות אחרי שהוא התעטף, הוא יכול לברך משום שעכשיו זה עדיין ניכר עובר לעשייתן על ההמשך. וכאילו אותו הדבר בתפילין. אחד שהניח תפילין בלי ברכה, ואחר כך נזכר שלא בירך, יכול לברך משום שעדיין זה עובר לעשייתן על המשך המצווה. הראש הרבנו יונה, אם כן שאל, אז למה תפילת הדרך שונה? הרי בתפילת הדרך, אפילו אם יצאתי יותר מפרסה, אבל כל זמן שהגעתי, לא הגעתי לעיר, שיש עדיין מרחק מסוגם לעיר, אני עדיין יכול לברך. מעניין שהרבנו יונה השווה בין תפילת הדרך לבין ברכת המצווה. לכאורה, בברכת המצווה צריכים לברך עובר לעשייתן. ולכן השאלה, מתי זה בדיוק נקרא עובר לעשייתן? אבל תפילת הדרך היא איננה ברכת המצווה. למה רבנו יונה השווה בין תפילת הדרך לבין ברכת המצווה? כנראה שהוא הבין שהיציאה מחייבת ברכה בתחילתה, כמו שהזכרנו ברש"י. אבל עדיין אפשר להגיד שההתחלה נמשכת כל זמן שהוא לא הגיע לעיר, כאילו שאר הנסיעה זה חלק שאני לא התחלתי בה. ולכן הוא השווה ברעיון הזה בין ברכת המצווה לבין תפילת הדרך. בכל אופן, רואים שיש עניין לברך תפילת הדרך על יציאה לדרך, כאילו שאתה נמלך בקונך. אבל, האם יש בזה גם מימד של סכנה? הרב בקשי מביא, אני מצטט בלשונו, הציעה מן הדרך כיציאה מהשגרה, יש בה סכנה רוחנית גשמית מצד בדיוטו של האדם וניתוקו מהחברה ומהאווירה שחי בה. והוא מפנה אותך לרש"י המפורסם בתחילת פרשת לך לך. בזמן שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם בתחילת לך לך, אומר רש"י שידוע שהדרך ממעטת כמה דברים. הדרך גורמת לשלושה דברים. ממעטת בפריה ורבייה, ממעטת את הממון, וממעטת את השם. לוקח הוזקק לשלוש ברכות אלה, שהבטיחו על הבנים, על הממון, על השם. פירושו שיש סכנה מסוימת בדרך. ולכן יש כאילו שילוב בין הדרך לבין הסכנה שיש בדרך. ולכן, לפי זה, באמת יש מקום לבחון את חיוב תפילת הדרך, עד כמה בדרך היום יש בה סיכון בדידות, יציאה מהשגרה והחברה וכו'. הרב בקשי מגיע למסקנה, על כן נראה, כיוון שספק ברכות להקל, אין לברך היום בכבישים בארץ המרכזיים, לא רק משום שאינו מקום סכנה על פי ספק המשנה ברורה, שיש בתים בקו האווירי סמוך לפרסה, אינם מקום סכנה כמעט בכל הסכנות המחייבות את תפילת דרך. ספק גדול אם יש כאן גדר היוצא לדרך שצריך לברך. כמובן, הרבה קיבלו את העצה לומר תפילה הדרך בלי שם ומלכות, אבל עדיין הרב בקשי מאוד התלבט אם באמת דבר זה רצוי, אבל בסופו של דבר הוא אומר שכל עוד שיש ספק, קיימו לנו ספק ברכות להקל, ונכון שלא לחתום תפילת הדרך בברכה בכבישים מרכזיים. נדמה לי שלפני שנים רבות שמעתי ממורי הרב סלובייצ'יק שכשנוסעים מניו יורק לבוסטון, שזה מרחק של בערך כשלוש שעות ברכב, לא מברכים תפילת הדרך, משום שאף פעם לא עוזבים יישוב, כאילו מה שהבאתי כאן בספר של הבניין אב. פעם אחת בדיוק עמדתי לנסוע מניו יורק לבוסטון, ובמקרה פגשתי את הרב, והייתי קצת בבהלה שפגשתי אותו, אז מיד שאלתי אותו את השאלה, האם מברכים תפילת הדרך בין כאן לבין בוסטון? הוא השיב לי בפשטות שכן. זה איננו אומר שפעם אחת בשיעור הוא הסביר אחרת, אבל בכל אופן אני קיבלתי אז פסק ממנו לברך בתפילת הדרך בארצות הברית בזמן שנסעתי בין ניו יורק לבוסטון. בזמן שאנחנו מדברים בתפילת הדרך, כדאי להזכיר את הדברים המפורסמים של הרוגצ'אבר, שמצוטט בכמה וכמה מקומות. הרוגצ'אבר נשאל אם מברכים תפילת הדרך הנסיעה במטוס. והוא הביא, משון הפסוק, משון הגמרא, שדרך בים, הנותן בים דרך, אבל באוויר אין מושג של דרך, ולכן הרב רוגצ'אבר, הרב יוסף רוזן, פסק שלא לברך תפילת הדרך על תפילה במטוס. נדמה לי שאנשים לא קיבלו את הפסק שלו, משום שהם חשבו לא צריכים את הדרך שדווקא כתוב בתנך, הרי אין ספק שמי שיוצא במטוס בנסיעה ארוכה, אז ודאי שמתייחסים לזה כדרך, וגם מתייחסים לזה כאילו ניתוק מהחברה שלו, וכאילו מקום שיש בו סכנה, ולכן דומני שמברכים תפילת הדרך היום על יציאה במטוס, בניגוד לדעתו של הרב רוגצ'אבר, הרב יוסף רוזן. תשובה אחרת שמצאתי בעניין רב של הרב בקשי דורון, היה בחלק ג' מישות בניין אב, ושאלה שאני לא בדקתי בפרויקטים של שותים וכדומה, לראות אם היה דבר כזה בהיסטוריה של עם ישראל. המקרה היה תשובה שנכתבה לרם, בישיבה, שאותו רם הרים טלפון ושאל את הרב בקשר לתלמיד שהתגייר בקטנותו יחד עם אמו. זאת אומרת שהאמא הביאה את הילד להתגייר. הילד כנראה לא ידע שהוא התגייר בכלל, ובגיל 15 שכבר למד בישיבה תיכונית, כבר קיבל חינוך דתי, גדל בבית דתי, בגיל 15 נודע לו שהוא התגייר, וגם נודע לו שהוא יכול להגיד הוא לא מעוניין להתגייר. לכן שאלו את הרם בישיבה מה לעשות, הוא התייעץ עם הרב בקשי דורון, והשאלה הייתה האם דינו כגוי, האם דינו כיהודי, אולי יש ספק בדבר. כמובן הסוגיה מתחילה במסכת כתובות דף יוד א', יש שם דיון בקשר לבית דין מגיירים ילדים קטנים. אמנם שם בגמרא כתוב שזאת היא זכות וזכין לאדם שלא בפניו. אבל הגמרא מוסיפה בסוף שכיוון שהגדיל יכול למחות, אבל רק בזמן מסוים. לך שיגדיל הוא יכול למחות, אבל בשלב יותר מאוחר הוא לא יכול למחות. זאת אומרת, שמצד אחד זכין לאדם שלא בפניו, ומגרים ילדים קטנים. מצד שני, יש לילד אופציה למחות ולהגיד שהוא אינו מעוניין בגיור. אבל זאת אופציה חד פעמית. הוא יכול להגיד, כן, אני רוצה, לא, אני לא רוצה, ושוב, אם הוא יגיד שהוא רוצה, הוא לא יכול למחות יותר מאוחר. גם כאן בתשובה, יש דיון מאוד יסודי, בקשר לאותה סוגיה. האם אנחנו באמת פוסקים, כיוון שהגדילו, יכולים למחות? השולחן ערוך בסימן ביורדיה, סימן רי סמכת, פסק, ילד קטן, גוי קטן, אם יש לו אב, יכול לגייר אותו. אם אין לו אב, הוא בא להתגייר, או אמו מביאתו להתגייר, בית דין מגיירים אותו שזכות היא לו, וזכין לאדם שלו בפניו. בן קטן שגירו אביו, בן שגירו בית דין, יכול למחות מי שיגדיל. ואין דינו כיסמו מה, אלא כובי כוכבים. באמת דברים אמורים, שלא נהג מנהג יהדות מי שהגדיל. אבל נהג מנהג יהדות מי שהגדיל, שוב אינו יכול למחות. מלשון השולחן ארוך, ומישהו יכול להגיד שזה לכאור הפשט בגמרא, כל ילד שהתגייר, ולא משנה איך הוא התגייר, הוריו הביאו אותו להתגייר, אביו הביא אותו להתגייר, אמא הביא אותו להתגייר, בית דין הביא אותו להתגייר, תמיד הוא יכול למחות. אבל יש מקום לפרש שהגמרא מדברת רק על מקרה מסוים. אולי מקרה שאין לו אבא, אולי מקרה שאין לו אמא, אולי מקרה שבית דין גייר אותו, אולי בית דין שתקף אותו וגייר אותו כאילו בניגוד לרצונו של אף אחד חוץ מרצונו של בית דין. באותו מצב, אז אפשר להגיד שהילד יכול למחות. אבל אם משפחה, אבא ואמא, התגיירו יחד איתו, וכולם התגיירו ביחד, ובונים משפחה דתית, אולי במקרה כזה, אובייקטיבית, אני אומר זאת היא זכות כזאת, שאי אפשר למחות. הרי גיור, כתוב בגמרא שזאת היא זכות. אבל מישהו יכול לבוא ולהדון האם זה באמת זכות, האם זה תלוי בילד, האם זה זכות שאפשר להתווכח, אם זה זכות או לא. אבל במידה שכל המשפחה מתגיירת ובונים בית דתי לכל דבר, אולי במקרה כזה הזכות היא כל כך אובייקטיבית שאי אפשר למחות. וכך דעתו של החתם סופר, ביורד היה סימן רשנון גימל, שהוא כותב, כל שנתגייר עמו אחד מאבותיו, כיוון שזכות גמורה היא לו, גם בהגדיל אינו יכול למחות. והחתם סופר הסתמך על דברי העריף, ואף על דברי הרמב״ם. הרבה אחרונים כתבו דיונים דומים, ושמים לב או מדגישים שברמב״ם ההלכות האלה מופיעות בשני מקומות. בהלכות איסורי ביה, הרמב״ם מביא את הדיונים על גירות בכלל, איך מגרים. ושם הוא כותב שיש מצב שההורים מביאים ילד להתגייר. הדין של מחאה לא הוזכר שם ברמב״ם בכלל בהלכות איסורי ביה. והיו כאלה שחשבו שהרמב״ם לא פסק שאפשר למחות בכלל, בניגוד לאמרה בגמרא שקטן יכול למחות כשיגדיל, אולי הרמב״ם לא הביא את הדין הזה. אבל אחרים העירו שהרמב״ם כן הביא את הדין הזה, אבל לא בלכות איסורי ביה, הביא אותו בלכות מלאכים. ונשאלת שאלה, קודם כל, למה יש כזה פיצול בין הלכות איסורי ביה לבין הלכות מלאכים, ולמה הרמב״ם הביא את הדין הזה של מחאה רק בהלכות מלאכים. והיו כאלה שישבו, שבהלכות איסורי ביה הרמב״ם מדבר על מקרה שההורים מביאים ילד להתגייר, ובמידה שההורים מביאים אותו להתגייר, זאת היא זכות אובייקטיבית, ואי אפשר למחות, ולכן הרמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת בהלכות איסורי ביה. אבל בהלכות מלאכים, הרמב״ם מדבר על התוקף של בית דין, על הרעיון כאילו לחוף את באי עולם לקבל תורה ומצוות בתור גויים, לא בתור ישראלים. אבל יש גם מושג כזה שבית דין יכול לגייר גויים. במקרה כזה שהמשפחה לא באה איתו, אז הרמב״ם פסק אם יגדילו יכולים למחות. אם כן, אם נקבל את ההבנה הזאת של החתם סופר, נקבל את הדיוק ברמב״ם, אז לכל הפחות צריכים לחשוש לדברי החתם סופר לחומרה, ולהגיד שבמקרה כזה, מחל לא מועילה כשמביאים אותו להתגייר. והרבק שהביא מקורות נוספים שמצטדים בדברי החתם סופר, מחזקים את דבריו, וכנראה שלכל הפחות יש לחוש לדעתו. אבל, אחר כך יש דיון שני, הרי במקרה כזה, הוא התנהג כיהודי, ואפילו אם נניח לא כמו החתם סופר, ואפילו אם נניח שאפשר למחות, אבל אמרנו שיש אופציה חד פעמית. הרי הוא אינו יכול למחות אחרי שהתנהג שלוש שנים כיהודי. במקרה כזה, הרי הילד היה בן 15 וקיבל חינוך דתי ולמד בישיבה. אז ודאי באותו זמן הוא קיבל תורה ומצוות. אבל כאן יש מקום לדון. אם ההורים לא אמרו לילד שהוא התגייר, ונכון ששנתיים מגיל 13 עד 15 הוא שמר תורה ומצוות, אבל הוא לא שמר את זה בגדר של קבלה. הרי הוא חשב לתומו שהוא התחייב, הוא חשב שהוא נולד יהודי, ואין לו אפשרות של מחאה. אז האם גם במקרה הזה, שלא נודע לו שהוא התגייר, האם אנחנו נגיד שאופציה הזאת היא חד פעמית רק ביום האפס בגיל 13? או שמה האופציה הזאת ניתנת לו ברגע הראשון שנודע לו שהוא התגייר? הרב בקשי הביא תשובה של הרב משה פיינשטיין בעקבות משה, שפסק אם הקטן הגדיל לא ידע כלל מגירותו, יכול למחות בשעה שיודע. ואחר כך רמי שמתווכח בראייה ודן בשאלה הזאת. הרב בקשי אף הביא שוט מנחת יצחק של הרב ממנצ'סטר, הרב וייס, שכתב גם כן מספרה, ולכן כתב שצריכים להודיע לכל גר קטן על גירותו, שאם לא כן יכול למחות בגדותו. הרב בקשי עוד הוסיף מקור שכנראה לא צוטט, לא בספר אגרות משה ולא במנחת יצחק, אבל מצא ים של שלמה דברי המהרש"ל בכתובות, שכתב נירא דהד הגדילו יכולים למחות, היינו שנודע להם שגירו אותם הבית דין או אביהם. אבל אם היו קטנים מאוד ולא זכו דבריו ולא זכו דבר ממה שגירו, ואחר כך כשהגדילו נודע להם הדבר, יכולים למחות אף אחר שנהגו דת יהודית כמה שנים, כל זמן שלא ידעו מגירות. ולפי הדברים האלה יש מקום להגיד שהילד יכול למחות. כמובן אנחנו כבר דנו, אולי במקרה כזה בכלל אי אפשר למחות, אבל אחר כך עברנו לסניף שני, האם המחאה הזאת נחשבת מחאה אחרי שהוא קיבל תורה ומצוות כמה שנים, ואמרנו שיש מקום להגיד כדברי האגרות משה והמנחת יצחק והמרש"ל, אף הרב בקשי אף דן בדבר הזה, וניסה להוכיח מראשונים ואחרונים שונים שאם הוא קיבל תורה ומצוות הוא לא יכול למחות, אפילו אם הוא לא ידע שהוא התגייר. אבל יש לו עוד סברה מאוד מעניינת. הוא אומר שמע, הרי אנחנו פוסקים שלחומרה הוא צריך לשמור יהדותו, הרי אי אפשר להתעלם מדברי החתם סופר, להקל בניגוד לדעתו. ולכן, מה תועיל המחאה של הילד? תועיל המחאה של הילד רק לקלקל אותו, והוא לא יכול כאילו להרוויח שום דבר על ידי המחאה, משום שהמחאה לא תוציא אותו מגדר יהדות בכלל. הוא יצטרך להחמיר, בגלל החתם סופר, הוא יצטרך להחמיר לקבל עליו תורה ומצוות. ואם כן, אז אולי המחאה שלו היא נחשבת מחאה בטעות, שהוא אילו היה מבין בדיוק את אישורו של דבר, הוא לא היה מוחה. ולכן יש מקום להגיד שהמחאה, קודם כל המחאה לא מועילה, ובית אפילו מחאה כן מועילה, מחאה כזאת לא מועילה בגלל שזה כבר כמה שנים אחרי שקיבל תורה ומצוות, וגימל, אפילו מחאה כזאת כן מועילה, אבל כאן זה אולי נקרא מחאה בטעות, שהרי הוא לא ידע שבכל מקרה הוא יצטרך לשמור תורה ומצוות. אחר כך, כמובן יש פסק, שהילד לא יכול לקבל את המחאה הזאת, אנחנו לא יכולים לקבל את המחאה הזאת ולהגיד שהילד עזב את היהדות, ממילא ודאי צריכים להחמיר לשמור תורה ומצוות מכאן ואילך, רק נשאלת שאלה, האם צריכים להחמיר מספק ולהצריך עוד פעם קבלת מצוות ותפילה, ויש אפילו מקום לדון האם המילה שנעשתה על ידי דעת בית דין הייתה מילה קשרה לגירות. הרב בקשי פסק מתוך דיון בדברי מנחת חינוך, בדברי הרב קוק, שהמילה הזאת ודאי הייתה מילה לשם גירות, וודאי שהילד נימול לשם גירות. אבל ליתר סעית, להחמיר, הרב פסק שהוא יהודי לכל דבר, אבל לחומרה צריכים להטביל אותו בפני שלושה, ויקבל עליו תורה ומצוות. אם לא ירצה, יש להודיעו שאסור לו לנהוג כגוי ודינו כיהודי, ורק לחומרה עליו לקבל מצוות. מעניין מאוד שהדיון הזה הוא דיון יסודי מאוד במסכת כתובות בדף י' א'. הדיון העקרוני, התיאורטי, היה דיון במשך השנים, ובדרך כלל השאלה הייתה אם לקבל או לא לקבל, אבל אני לא זוכר שהיה מקרה כזה שבאמת הילד מיכה, ומה יהיה דינו. וכאן מצאנו ניתוח מעמיק של הרב בקשי, ופסק שהילד הוא יהודי לכל דבר, רק לחומרה כדאי להחמיר, להדביל אותו, שיקבל לו תורה ומצוות.